כל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שבת שלום וברך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא בעזרת השם יתברך פרשת וישלח. זו פרשה מיוחדת שמבואר בחז"ל ובגדולי ישראל שזו פרשה שמשקפת את התחזית של עקבת הדמשיכה תקופתנו. הנה הפרשה, אני אצטט כמה נקודות בפרשה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם למור. כה תאמרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עדתה. והיא לשור וחמור צון ועבד ושפחה ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וירא יעקב מאוד ויצר לו. ויחץ את העם אשר איתו. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה אחד ויקאו וים המחנה הנשאר לפלטה. ובהמשך ויוותר יעקב לבדו ויאה וכיש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב ויאבקו עמו. ולאחר מכן מוסיפה התורה וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו 400 איש ויחץ את הילדים עליה והרחל והשתי השפחות וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה האחרונים ואת רחל ואת יוסף האחרונים כדי שנוכל לבאר את כל העניין ואת המסר הנפלא שזה שייך לתקופתנו נקדים ונאמר שהנה בימינו אנחנו חיים בחברה מודרנית מערבית שתפיסת העולם ומוסכמות החברה בכדי להנהיג מדינה חייב השכלה באוניברסיטה, חייב להיות לו תעודת השכלה ותוארים וניסיון, ורק בכך הופך להיות ראוי ומוכשר להנהיג מדינה. ובלעדה זה לא שייך כלל להנהיג מדינה, מאחר והכל תלוי בו, הכלכלה, הביטחון, כל ענייני המדינה. זו השקפת העולם של ימינו לצערנו. אולם, השקפה זו מוטעת ביסודה. שהרי כאשר נתבונן במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל, מאז היווסדו מתועד בתנך, הספר הכי אמין בעולם, לא רק כלפי הציבור שומרי תורה ומצוות, שוודאי שמאמינים באמונה שלמה, שתורה היא מן השמיים והיא תורת אלוקים, אלא אפילו אומות העולם מבינים שספר התנך הוא הספר הכי אמין והמקורי ביותר להיסטוריית העולם. וכאשר אנחנו קוראים בתוך התנך, הרי מסופר מאז שנוסד עם ישראל, מי שהנהיג אותו, תמיד זה דווקא גדולי ישראל, גדולי הדור, בכל תחומי החמים, בכל תחומי החיים. החל מהאבות, מייסדי האומה, אברהם, יצחק, יעקב, ואחרי זה המשיך, הקדוש ברוך הוא קורא למשה ואהרון, להנהיג את עם ישראל, בשלב הראשון, כמו שמסופר שהוא קרא לו בסנה. לפני שנפטר משה רבנו, ביקש מהקדוש ברוך הוא למנות מנהיג, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידיך עליו. ואותו יהושע, שהוא היה צדיק, הכי צדיק, שהיה ראוי להנהיג את עם ישראל, הוא ילחם לכם את כל המלחמות בכדי לכבוש את הארץ. ואחריו היו השופטים, ואחריו הנביאים והמלכים, ואחרי כל זה אנשי כנסת הגדולה, ואחרי כנסת הגדולה התנאים, ואחר כך האמוראים, ואחר כך הגאונים, ואחר כך הראשונים, ואחר כך האחרונים. במשך כל הדורות, כל המנהיגים שהיו לעם ישראל, שהנהיגו את העם בכל תחומי החיים, היו צדיקים וחסידים, עובדי השם, שומרי תורה ומצוות, ורק מפני גדולתם בתורה ובמצוות, זכו להנהיג את כלל ישראל. וגם בתקופת המלכים, כשאנחנו קוראים בתנך, שיש מלכים שסטו מן הדרך הנכונה, הסתחררו מאותה גדולה, אבל הרי סופה מוכיח על תחילתם, כמה הם נכשלו בדרכם. ולכן אלה שהצליחו, אלה שהלכו בדרכה של תורה, על ידי קיום התורה והמצוות. וכך היה במשך כל הדורות, במשך אלפי שנים, עד היווסדה של מדינתנו, מדינת ישראל. ולצערנו רק מאז הקמת מדינתנו, לאחר הגלות והגזרות הקשות, התחיל המהפך בשלטון והנהגת העם על ידי אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, אשר אימצו את תרבות יוון והמערב, שרק ההשכלה היא השלטת, והיא הראויה להנהיג את המדינה והעם. אולם אין ספק שבמשך אלפי שנים, לא ייתכן שהם חיו בטעות עד שהאור זרח בתקופתנו להבין ולהשכיל. ההפך, במשך כל הדורות עם ישראל הצליח בהנהגתו על ידי גדולי ישראל. התקופות הכי יפות שעם ישראל חווה במשך דורותיו היו כאשר היו מנהיגי ישראל, גדולי תורה, שומרי תורה ומצוות. ודווקא בתקופתנו, זה תקופת החושך, השפל, לצערנו לראות כיצד אנחנו נתונים ביד שלטון שאינו שומר תורה ומצוות, ומנהיגי המדינה על כל המשתמע מכך, שבראש מעיינם כמה שיותר להידמות להנהגת אומות העולם. זה מה שהמוטו של המדינה, המסר של החברה. אולם שכחו שהעם ישראל הוא שונה מכל אומות העולם, אשר עליו נאמר בחומש דברים, בפרק זין, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, בך בחר השם אלוקיך, להיות לו לעם סגולה, מכל העמים אשר על פני האדמה. הקדוש ברוך הוא אומר שרק את העם, הוא המיוחד מכל אומות העולם. אבל למה? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה שנשבע לאבותיכם, הוציא אתכם השם ביד חזקה ויבדכם בית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהבה ושומרי מצוותיו לאלף דור, ומאידך משלם לשונאיו אל פניו לאבידו. ולכן, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנו מצווכם לעשותם, וכך עוד כתוב בדברים פרק י' ד', כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני אדמה. וכך בדברים פרק קבע, והשם ימרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. הורית לדעת שבלעדי התורה הקדושה, אין שום יתרון לעם ישראל מיתר האומות. כי התורה היא חיינו ויסוד קיומנו. ובזה אנחנו נהפכים לעם סגולה יותר מכל האומות, ביות ואנחנו מאמינים שיש מנהיג לבירה. כל העולם מתנהג על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן דווקא מי שהיה שומר תורה ומצוות, הם שיכולים להיות מנהיגים, לקבל את הסייעתא דשמיא, אבל לא להפך, לא לאלה שהתורה הפכה למרמס רגליהם, ודאי שלא יכולים לזכות לאותה סייעתא דשמיא. לכן במשך אלפי שנים, מי שהנהיג את עם ישראל, זה היה אך ורק שומרי תורה ומצוות, גדולי ישראל. אבל מאז הקמת המדינה התהפך המצב, והמצב הוא מפואר ומפורש בפרשתנו. ואת זה אנחנו רוצים להסביר בעזרת השם. הנה במדרש רבה כתוב שהפרשה הזאת משקפת את כל העתיד של עם ישראל. ולכן אומר המדרש שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, כל פעם שהיה נצרך ללכת למפגשים עם מלכי אומות העולם, עם שרים ורוזנים, היה קודם כל משנן את פרשתנו לנסות להעמיק ולהבין איך צריך להתנהג, איך צריך לדבר, כמו שיעקב אבינו עשה עם עשיו. כי כל הנהגת יעקב עם עשיו זה מעשה אבות סימן לבנים. ולכן כותב רבי אלחנן וסרמן בספרו עקבת עד המשיכה, ואני אעתיק, אני אקריא את לשונו ללא שינוי, כי המילים הן קשות וחריפות, אבל זה לא לשוני, לכן אני מדגיש בכוונה, אני מצטט את לשונו, וזה לשונו. שפרשת וישלח המתארת את הפגישה בין יעקב ועשיו, רמז היא לחיי ישראל ונעמים. פרשה הראשונה היא פרשת הגלות, שם מרומז כיצד צריך להיות מהלך היהודים בגלות אצל בני עשיו. הפרשה השנייה מספרת על יעקב, אבינו החוזר ארצה מפדן ארם, ארץ גלותו. ואמר רבנו הגאון מווילנה ז"ל, כי זאת היא פרשת העקבתא דמשיחא. נאמר בפרשה זו, וישם את השפחות וילדיהן ראשונה. מכאן אומר רבנו הגאון מווילנה, כי בימי העקבתא דמשיחא יעמדו בראש העם ילדי השפחות צאצאי הערב רב. כי הרמב״ם כותב, קיימת הבטחה וגם בחיי אמינו, דהיינו שהיהודים יהיו דבקים לעולם באמונתם בתורה. אם בכל זאת ראית כופרים בישראל, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיהם על הר סיני, ולא מבני ישראלם אלא מהערב רב מוצאם. אם רואים אנו כיום כופרים שהם מנהיגי העם, מתאשרים בכך דבריו של רבנו הגאון מווילנה, שאלה הם ילדי הערב רב. ואת לאה וילדיה האחרונים, רמז הוא על המון בית ישראל הקשרים, אשר יהיו משועבדים לערב רב, כגון במדינה אדומה ובמדינה נוספת. ואת רחל ואת יוסף האחרונים, אלו תלמידי חכמים השפילים מכל, ואף לתופעה זו איננו הידי ראייה בכל מקום, שעדיין נותרה בו שאירית הפלטה של תלמידי חכמים, הרי הם לחרפה ומרמס. עד כאן לשונו. הווה אומר שלמעשה, כשאנחנו קוראים בפרשה שיעקב אבינו פיחד מעשיו, הוא פיצל את צאצאיו לשלושה מחנות, זהו בעצם לסמל לנו על תקופתנו, תקופת העקבתא דמשיחא, ששם הוא עשה שלושה מחנות, המחנה הראשון, השפחות וילדיהן ראשונה, אחר כך את לאה ואת בניה האחרונים השניים, ולאחר מכן את רחל ואת יוסף האחרונים. ושלושת המחנות האלה הם בעצם משקפות שלושה חלקים של השכבות בציבור בתקופתנו אנו. ההנהגה זה הראשונה, אלה ילדי השפחות שהם יהיו הראשונה, יעמדו בראש, ינהיגו בתקופת עקבתא דמשיחא, שזה הפך כל ההיסטוריה של עם ישראל, הפך כל הדורות עד הקמת מדינתנו, שרק מאז הפכו להיות אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, מנהיגים את העם, מה שלא היה במשך כל אלפי השנים. ולאחר מכן יש את בני לאה שהם באמצע, שזה עמך, הכלל ישראל, שאומנם שומרי תורה ומצוות, אומנם הם כשרים, אבל מצד שני הם נגררים ללכת אחר אותה הנהגה, מפני כל אחד מטעמו ומסיבתו. ויש את השכבה השלישית, שזה רחל ואת יוסף, הם האחרונים, שזה הם מסמלים את עולם התורה, שהם יהיו לצערנו המושפלים, הנרדפים, הם יהיו תמיד אחרונים. וזה מה שאומר הגאון מווילנה, שעד כדי כך פרשתנו מסמלת בדיוק איך יקרה בתקופתנו, תקופת עקבתא דמשיחא. ובנוסף לכך, עוד מבואר פרשתנו, הרי שרו של עשיו נאבק עם יעקב. ועל מה נאבק? נאבק על לקיחת הברכות במרמה. והרי כל מי שהדבר מפליא, כיצד שרו של עשיו מתלונן על הנהגת יעקב, כאילו עשיו ידיו נקיות. הרי עשיו לא רק מרמה, אלא גונב, רוצח, פורק כל עול התורה והמצוות מעליו, וכיצד עדיין מתלונן ונאבק עד עלות השחר, מאבק קשה שיעלו אפר עד השמיים, הכל על לקיחת הברכות במרמה. הרי יגיד לו, טול קורם בין עיניך. אולם כבר ידוע משל ממשלי השואלים, שפעם אחת היה אריה מאוד 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 רעב, כיוון שהיה שנות בצורת, והוא הלך כמעט למות, והנה הוא פוגש בשואל. כשהוא פגש את השואל, התייעץ איתו מה עושים, איך מתמודדים עם הרעב להתקיים. אמר לו השואל, אני מציע הצעה, אנחנו נעשה קרוז בשם המלך, לכנס את כל החיות ואת כל הבהמות, כדי לעשות התעוררות, לעשות חשבון הנפש, לחזור בתשובה שלמה, כדי לבטל את הגזרה. המלך הסכים כמובן, והלך, הוציא קרוז בשם המלך, כולם להתכנס, ובאמת התכנסו כל החיות והבהמות לפני האריה. ואז הקימו צוות שופטים, המלך בראש, ועוד עוזרים שלו, לשפוט את כל החיות והבהמות, לראות בשל מי הרעה הזאת, למה הגזרה הזאת, ואיך אנחנו מתקנים את המצב כדי שתבטל הגזרה. ואז החליטו שכל אחד צריך לעשות וידוי על מה הוא נכשל, ואז יהיה החלטה אם בגללו הגזרה או בגלל מישהו אחר. והנה התחיל הנמר להתוודות שפעם אחד ראה אדם ביער והוא טרף אותו. אז הוא אמר, אולי בגלל העבירה הזאת נגזרה הגזרה. אמר המלך וחבר שופטיו, וודאי שלא, כיוון שהאדם הוא האויב שלה, של הנמר, והוא רוצה להורגו. הרי חזל אמרו כבר, כל הרוצה להורגך השכם והורגו. אז אתה עשית כהוגן, כי הוא בא, הרי האדם הוא מועד להרוג אותך, והבא להורגך השכם והורגו. טוב, בא הזאב, אומר שפעם אחת הוא ראה ילדה כותבת פרחים, והוא היה מאוד 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 רעב, והוא טרף אותה. השיבו לו המלך ושופטיו, לא, אתה צדיק גמור. למה? כי הקדוש הוא ברא אותך טורף, למה? כדי שתהיה רעב, תוכל לטרוף. אתה עשית בצדק, ביושר, זה הגון. בא פיל ומתוודא ואומר שפעם אחת היה מאוד שמח ועליז, ומתוך השחרות של השמחה הזאת, הוא נכנס לאיזה יישוב קטן, וכמובן כולם היו למרמס רגליו, עשה ממש מהפכה, חורבן ממש. זאת אומרת, אולי בגלל העבירה הזאת באה הגזרה. השיב לו המלך וכל שריו, לא, עשית מצווה גדולה, כי יש מצווה גדולה להיות תמיד בשמחה. זה לא עבירה. והנה בעשה התמים, הוא מתוודא שפעם אחת הבעלים שלו כל כך היו עייפים, שכחו לשים לו תבן וקש לאכול. וכיוון שהוא, ושמו אותו כבר בדיר, ברפת, והוא היה מאוד רעב, לא יכל להחזיק מעמד. והיות ויש שם את כל חבילות הקש סגורות, מה שעדיין לא פירק בעל הבית, הוא ניסה לטפס עד שהצליח, ולקח קש ואכל כדי להרגיע את הרעב שלו. או, פה כבר המלך והשרים אמרו, או, זה העבירה הכי חמורה, בגללו באה הצרה הזאת, איך הוא לוקח קש בלי רשות הבעלים, ולכן תכף האריה קפץ עליו, וטרף אותו להשקיט את הרעב שלו. ורמז לכך אומרים בפסוק של תהילים מדוד המלך, שאמר בסוף פרק קופיוטט, תהייתי כסה עובד בקש עבדיך. אז אומרים, אל תקרא בקש, אלא בקש. הייתי כמו סה שעובד בין האומות, שכולם מתנפלים עליו. למה? בגלל הקש של עבדיך, שמגיע לי לאכול את הקש, זה מיועד בשבילי. אבל זה דרכם של אומות העולם. זו ההנהגה של שרו של עשיו, וקל וחומר של עשיו עצמו, אשר לא רק שהוא מתגונן על מעשיו, הוא מצטדק בתירוצים, שהוא טורף כעת את הסבא, זה לא עבירה, ורק הסע המסכן שלקח קש המיועד לו מתוך הרעב, הוא השם. כך אויבינו החיצונים, איך מסתכלים על עם ישראל, שלמרות שהם הורגים, שולחים טילים, פצצות, מתאבדים, לרצוח יהודים, וכאשר עם ישראל מגיב ומתגונן, מיד כולם צועקים, ומחאות, ומכפישים, והרי בטוח אם זה היה במדינה אחרת, היו מוחקים את אותם, בלי רחמים. ואצלנו, בדיוק הפוך, אנחנו רק מתגוננים ומשתדלים לעשות את ההתגוננות עד כדי כך, שאם חייל ירה בחינם, וידוי הריגה כבר עושים לו משפט, למרות שלא בטוח שזה וידוי הריגה. איזה יפה נפש, נקיים, וכל אומות העולם בדיוק הפוך, מכפישים, מוחים, איך ייתכן? זהו בדיוק, בדיוק דרכו של שרו של עשיו ועשיו. הם יכולים לעשות את כל המעשים הכי גרועים, והתגוננו, הסתדקו. ולעומת זה עם ישראל, אם הוא מתגונן, מגיב, כבר כולם קמים עליו, בדיוק כמו אותו שרו של עשיו. אתה בא להילחם עם יעקב אבינו על מה? על לקיחת הברכות במרמה. מי מדבר? אתה הרי כולך חתיכת רמאי, כולך חתיכת רוצח, גנב, שודד. איך אתה בא בכלל להוכיח אותי? טול קורם בינניך. אבל זהו דרכם, וזה מחלחל וממשיך לדורי דורות. עשיו וצאצאיו עד ימינו אנו. אלא שלצערנו, זה לא רק הדבר הפך לנחלת אויבינו מבחוץ, אלא גם בתוכנו חלק מהעם ישראל, אשר נלחמים נגד אחינו השומרים תורה ומצוות, באותם טענות שרק דרכו של עשיו, אשר בשם הצדק והיושר, ככה הם מתלוננים, צריך שוויון, צריך, אתם הורסים את הכלכלה, אתם במקום לפתח את הכלכלה, אתם חיים את תקציבי המדינה, וכן על זה הדרך טענות וטענות שונות, אתם לא שותפים, אין שוויון בנטל, למרות שבעצם תקציבים, תקציבי ענק לכל מיני גופים במדינה, בזבוז ללא שום חשבון, ללא שום בקרה, דברים שהרי ברורים כמו שמש, ולמרות זאת, שמה כולם שותקים, אין פה ואין מצפצף. ההפך, התקשורת מעודדת, התקשורת שהיא גם באותה השקפה, באותה דעה, באותה תרבות מערבית שמאמצים, ממשיכה הלאה, ורק את כבשת הרש, רק שיש איזה תקציב תורני לאלה ששומרי תורה ומצוות, שמוסרים את חייהם למען לימוד התורה מתוך האמונה שלהם, לא מתוך שמתפנקים, אלא ההפך, רק מתוך האמונה, ובכל זאת מתלוננים ומוקעים ומכפישים, והכל גועש ורועש סביב זה, כאילו רחמנא ליצלן עושקים, עושקים את המדינה. זה בדיוק הנהגה כמו שרו של עשיו, כמו עשיו, שאת כל מה שעושים הכל טוב, אבל מה שעושה עולם התורה, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכל הקיום של עם ישראל זה מכוח התורה, ובזכות התורה, הרי בכל אומות העולם, פותרים את אנשי דת, ומבינים שאם מטעם הדת הוא לא יכול להיות בצבא, פותרים אותו, ואך ורק מדינתנו, אשר היא מפוקחת יותר, מבינה אחרת, למרות שזה היסוד של מגילת המדינה, שצריך לתת לכל אחד לחיות באמונתו ובדרכו, ולא להפריע לו, אבל זה לא כך. בתקופתנו אנחנו עדים ממש, בדיוק פרשה משקפת את התקופה של עקבת דמשיכה, איך מכפישים את כל שומרי התורה והמצוות, הכל באצטלה של צדק ויושר. וכך גם עוד מתבאר פרשתנו, כי למרות שיעקב ניצח את המלאך ואת שרו של עשיו, היות ויעקב הולך בדרך אמת, וירא כי לא יכול לו, אין אותו שר ואותם אויבים מצליחים לגבור על יעקב, כי האמת לעולם תנצח. אבל למרות הכל, ותקע כף ירך יעקב, שעל כל פנים הם פוגעים, בכל זאת הצליח שרו של עשיו לפגוע בתקשורת נגד עם ישראל, מכפישים את שם עם ישראל, זה האויבים מבחוץ, ובדומה לכך גם אותו דבר בתוכנו, שלצערנו קורה גם בתקשורת נגד עולם התורה, תמיד מחפשים להוציא שם רע, ולהילחם בעולם התורה בכל מיני הכפשות, במקום להבליט איך בני אדם מוכנים למסור את החיים שלהם בשביל לימוד התורה, לחיות בעוני ובדחק ולא אכפת להם, כי אנחנו חיים באמונה, לעודד ההפך, להכפיש, כמו שבדיוק מה שקרה עם שרו של עשיו, שהוא פגע בתמחים דאורייתא. אמנם הוא לא יכול לבטל את התורה, אבל התומכים המחזיקים של התורה בכל מיני שקרים והצטדקויות משפיעים על כל אלה שהם קיימים ומחזיקים את התורה לפגוע שלא יחזיקו, שהם בטלנים, שילכו לעבוד, שילמדו, שילכו לצבא וכן על זה הדרך. ובכך ממוטטים את עולם התורה לצערנו הרב. אבל זהו בגלל שנפגע החלק של החזקת התורה. ולכן, מוריי ורבותיי, פרשתנו לא רק משקפת את המצב הקשה שמתחולל בתקופתנו, בתקופת עקבת הדמשיכה. אלא גם פרשתנו ישנה העצה איך להתמודד. כי מיעקב ניתן ללמוד איך להתמודד ומה הדרך הנכונה כדי להתגונן בתקופה הקשה הזאת שעם ישראל חווה. ואומרים חז"ל, המדרש אומר, ולפי סדר הפסוקים, שיעקב אבינו התכונן מאוד למפגש הזה בשלושה דברים. התכונן למלחמה, התכונן לתפילה, והתכונן לדורון. ככה מובא במדרש רבה בקהלת פרשת ת, ורשי במקום מביא את זה גם. וכתב השלה הקדוש בפרשתנו סימן למד ב', שעניין פרשה זו לא לבד על יעקב יצא, כי אם על יוצא חלציו גם כן, כי מעשה אבות סימן לבנים, כמו שהעריך בזה הרמב"ן, וכמו שנהג הוא לדורון לתפילה ולמלחמה, כך נוהגים אנחנו בדורנו, ואין כוחנו אלא בפינו להתפלל לשם יתברך בעת צרה, ומלחמה להילחם אומות העולם לא שייך, אבל עניין המלחמה, תוקף ההשתדלות שמחויבים השתדלנים מישראל להעיז פניהם נגד מלך ושרים, ולהשתדל עבור ישראל בכל כוחם, אף שמראים להם פנים זועפות ודוחים אותם, יחזרו וילכו, וזהו קיום בעמוד הגולה. וכך דורון זה הצדקה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, לתת צדקות. עד והדבר הזה הוא אומר, וזה יהיה, הדבר הזה זה ימשיך עד ביאת המשיח, וזה יהיה בימי המשיח. עד שיקוים בנו הפסוק, אבוא אל אדוני סעירה, זה הפסוק, ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הרסיו, ובזכות שלושת הדברים האלה, נוכל לזכות לגאולה. וכדי לבאר את הדברים לתקופתנו, אז דבר ראשון, זהו כאשר נתבונן מה זה המלחמה. יעקב הנו התכונן למלחמה. מהי המלחמה? הרי בפרשה כתוב שיעקב הנו שולח לאסב כדי לרצות אותו למצוא חן בעיניך. עם לבן גרתי והיה לי שור וחמור. לחאור הקשה וחזל בהם אומרים מה זה גרתי? הייתי גר או תרג מצוות קיימתי? איך בדברים האלה יעקב הנו רצה למצוא חן בעיני אסב? האם זו הדרך לשכנע אותו? וכי זה מדבר לאסב? מה גם איך הוא אומר לו, ויהי לי שור וחמור? אתה שולח מאות ראשי בקר, ואתה בא ואומר לי, ויהי לי שור וחמור, כאילו זה שור אחד, חמור אחד, מה הפשט? אלא אומרים המפרשים, ביאורם של דברים, יעקב אבינו אמר לו, תראה, אתה רוצה לבוא להילחם איתי, אבל תדע, אתה כל הכוח שלך זה מכוח הברכה של האבא יצחק אבינו, שהוא ברך אותך על חרבך תחיה, אבל אל תשכח שהוא עשה תנאי, רק והיה כי תריד, אז הוא פרק את העולו. אם יהיה רפיון אצל יעקב מן התורה, רק אז תוכל לנצח אותו. אבל תדע לך, במלחמה אתה לא לנצח, אני אנצח אותך. למה? כי אני, למרות שהייתי אצל לבן, עם לבן גרתי, אבל תרי"ג מצוות קיימתי, הגיתי בתורה, אני לא התרפאתי בתורה. זאת ועוד, כל המלחמה שלך, עבור מה אתה נלחם איתי? כל המלחמה אתה נלחם איתי רק בעבור סך הכל הנושא של הברכות של העולם הזה. מעניין אותך תורה? מעניין אותך רכוש, ממון? זה מה שמעניין אותך. ואם זה מה שמעניין אותך וזה מה שמפריע לך, תדע שאני הייתי גר, תדע שלא רק שהייתי גר, באי לי שור וחמור, זה לא מעניין אותי, נכון שאתה רואה אצלי בקר, אבל זה לא מעודי מאוויי, זה לא שאיפותיי, שאיפותיי זה לשבת וללמוד ולעלות בתורה ובירת שמיים. לכן אין לך מה לחשוב שתוכל להילחם איתי ולנצח. זו המלחמה, מלחמתה של תורה. לכן יעקב אבינו מלמד אותנו שהדרך הנכונה אם רוצים להצליח בתקופתנו, זה להתחזק בעמל התורה, להתדבק בתורה, כי התורה יש בכוחה להגן ולהציל מכל אויב, מאויבינו החיצוניים וגם אויבינו הפנימיים. גם המלחמות החברתיות הפנימיות, הדרך היא שכל עולם התורה חייב להתחזק. כמה שיותר יושבים ולומדים תורה, הרי בזה מחזקים את עמוד התורה, ובזכות זה אנחנו יכולים להיות מוגנים בתקופה הקשה הזאת. זה המלחמה, מלחמתה של תורה. זאת ועוד, צריך להרבות, צריך להשתדל, צריך מאוד להשתדל. השתדלנים שצריכים, כל חברי הכנסת שיכולים להשתדל כדי להגן על תקציבי התורה, זה תפקידם לקיים את התורה, כמו שאמר השל"ה הקדוש. זה התפקיד. ואולי גם פה רמוז קצת על ההנהגה שהייתה במשך עשרות שנים בדגל, באגודת ישראל, שהם לא היו מקבלים להיכנס להיות שרים בכנסת. למה? כיוון שאם לבן גרתי וגר הייתי, גר, אני גר, אני לא מחפש את השררה בכלל. זה הנהגת יעקב להראות לשני שלא, אין לך מלכנות בי. אין לך מה לחשוש שאני בא לגנוב לך איזה שררה. אולי זו הייתה הנהגה. היום גדולי ישראל שינו את ההנהגה, ודאי דעתם גדולה, ושהמצב הוא חובת השעה לשנות את הדברים. אבל זה רק משקף איך ההנהגה של יעקב עם עשיו. זה הדבר, המלחמה. הדבר השני זה תפילה, שלמרות כל זה, בכל זאת יעקב אבינו התפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. ושואלים המפרשים, מה זה מיד אחי מיד עשיו? הרי אחי זה עשיו, ועשיו זה אחי, מה הכפל? אומר הבית הלוי, דבר נפלא, יעקב אבינו התפלל על שני מצבים. יכול להיות מצב של עשיו שהוא שונא ונלחם, ווודאי שבמלחמות כולם מפסידים. אז זה חלק אחד, אבל גם אני מתפלל גם במקרה ויהפך לבבו של אחי, ויהיה אחי, ויבוא אליי באהבה, גם מזה אני מתפלל להינצל, כשלא יהיה לי השפעה שלילית. ועוד יותר אומר הבית הלוי, הוא יקדים להתפלל הצילני נא מיד אחי, ורק אחר כך מיד עשיו. כי אם הוא התיידד איתו יותר מסוכן מאשר כשהוא אויב, כשאתה יודע שהוא אויב אתה מתגונן, אתה מתכונן לשמור על עצמך, אבל כשאתה חושב שהוא אח שלך, הוא פתאום מפתיע אותך, זה הסכנה הכי גדולה. זה כמו שאנחנו רואים בימינו, יותר מסוכן אלה שבתוכנו מאשר אלה שמחוץ. כשאתה יודע שהוא אויב, אז אתה מתגונן, אתה נשמר. כשאתה לא יודע ואתה חושב שהוא חלק ממך, לצערנו ההפתעות הן יותר מסוכנות. אבל זה לא רק באויבינו החיצוניים, אלא גם כן אותו דבר, אותו דבר בחברה שלנו, שלצערנו כל כך מחדירים התקשורת, שמה שבעצם עומד בראש המעלה, זהו השכלה, וכמה שיותר אתה, יש לך תוארים, וכדומה, זה סוד ההצלחה בחיים. לצערנו, זה התרבות המערב, זה תרבות יוון שמנסים להחדיר את זה. איך ייתכן שלא ילמדו ליבה? אבל זה לא היה כך בכל הדורות. כל הדורות הצליחו והנהיגו גם בלעדי זה. צריך להתפלל להינצל מאותה השפעה. וזה התפלל הצילני נא מיד אחי, שאני לא יגרר אחרי חברה כזאת, בגלל החיבור. והדבר השלישי זה דורון. דורון זהו הצדקה, שאנחנו חייבים להתפלל, לתת, להרבות בצדקה. לא רק החלק הזה שכדי להינצל מאויבינו החיצוניים, אלא גם כדי להינצל מכל מה שקורה היום, בגלל שהרי אותו שר פגע בתמחין דאורייתא. אם אנחנו רוצים שהעולם התורה ימשיך הלאה להחזיק מעמד, מצווה על כל אחד לתרום ולתת צדקות להחזקת התורה, כדי לחזק את עולם התורה. כי התורה היא הערובה, היא הביטחון, היא העוצמה, היא היכולת לגונן עלינו ולהגן עלינו. היום מגיע המטוס האדיר שעושים מזה רעש. אם השם לא שמר ירשב שקד שומר, לא מטוסים האלה ולא שום אדיר, כל דבר היום לצערנו חודר למחננו על ידי התקשורת. חייב כל אחד להתבונן במעשה יעקב כדי להפנים את האמת, שאך ורק בכוח התורה, בעמל התורה, ולהרבות צדקות, ולהחזיק תורה, זה מה שיגן עלינו בתקופת העקבתא דמשיחא. ואת זה אנחנו צריכים להחדיר, זה המוסר ההשכל שלמדים מפרשתנו, שאם אנחנו רוצים לזכות, שמבחוץ לא יסתכלו עלינו, לא יחפישו בצורה שלילית, ולא יחפישו אותנו בתקשורת, עלינו קודם כל לתקן את הפנים שלנו, שלא בתוכנו, מתוכנו שאחד נלחם נגד השני, אלא שכולנו נתחזק להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, ולחזק את עולם התורה כמה שיותר. ואז כשאנחנו בתוכנו, בתוך מחננו, נדע להסתכל ולדבר בצורה מכובדת אחד לשני, ולא לחפש איך להשפיל אחד את השני. ממילא גם אויבינו יתהפכו לטובה עלינו, ולא יהיו כשונאינו, אלא ילמדו שאפשר להבין את המציאות. וזאת תפילתנו ובקשתנו, שהשם יעזור שנזכה, כמו שיעקב אבינו היה נאבק עם שרו של עשיו, ובסוף לא יכול לו, ולא עזב אותו עד כי אם ברך אותו, ככה אנחנו נזכה כבר שיגיע הסוף, שיגיע ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה, נזכה לראות ביד גואל צדק, שיתגלה מלכותו על כל העולם, ואם מלכותו תהיה בכל משלה, כל אומות העולם יראו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, את הנהגתו, יבינו שאין השכלה יותר מהתורה הקדושה, אין חוכמה יותר גדולה מהתורה הקדושה, אין הגנה וביטחון יותר גדולה מהתורה הקדושה, וכל אחד צריך להתאמץ לכך, וזה יחיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318, 050-6318. בימים אלה עורך הגאון הרב מלכה כרך ראשון על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור. לספר יצורף דיסק שמע של השיעורים. כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר מוזמן להתקשר ל-050-6318, 050-6318.